עיר נריה, תעשה לי שלום, שומעים אותי? עם הראש?
שלומה.
תודה רבה, ברוכים תהיו. אנחנו, קודם כל, מצטר שברזתי לכם בשבועיים שעברו, זה יצא הכל. ומוש, איפה אתה? בית מדרש? נשריך, תלווי עליי. אנחנו בעמוד קוף למד בית, אם אני זוכר טוב, מחילה שברזתי לכם, משתדל שזה לא יקרה. למדנו על בפעם הקודמת אנחנו מדברים על דעת אלוקים שבדרכי השם, ראינו שביטוי דרך דרכי השם מופיעים קודם כל הרמח"ל יש ספר שנקרא דרכי השם, בתהילים זה מופיע הרבה פעמים. דרך פירושו של דבר שזה לא כמו שהיה בהפטרה של שבת שעברה, זה לא צו לצד, קו לקו, זה עיר פה, זה עיר שם. זאת אומרת מערכת היחסים שלנו עם אלוקים, מערכת יחסים כלבי עם כל דבר שיש בה הרבה מאוד אמון בנו. יש בה אמון בנו, ביכולת שלנו לזהות את אלוקים, להבין את אלוקים, להקשיב לאלוקים. אנחנו לא רק החומר שנתבע לעשות מה שכתוב בספר הזה. זה לא רשימת פקודות, זה מה שאני מנסה לומר. שאם נהיה ילדים טובים, אז נתגייס אליה יותר ויותר ויותר. זה ודאי נכון, כן, בטח שאני נכון. אבל זה, יש דרכי השם, יש דעת אלוקים. אין דרכים בלי לדעת, אין דבר כזה. דרכים, אתם זוכרים, דרכים, פירושו של דבר שיש פה היגיון פנימי, יש פה שיטה, יש פה רעיון, אתה רואה הרבה הרבה נקודות ואתה מחבר אותן, אומר, הבנתי את הראש, אתה רואה שטוסט חולק על רשי, גם פה, גם פה, גם פה, ואז אתה אומר, רגע, זה לא כל פעם הוא חושב אחרי, יש לו איזה עיקרון שגורם לו לכל המחלוקות האלה. אתה רואה מישהו נמצא בכל מיני מקומות אותו למפה, ואתה אומר, לא, הוא לא בא לכל מקום כי יש נוף יפה, הוא מגיע, הוא נוסע מפה לשם. אז הביטוי דרכי השם הוא ביטוי שמכריח את דעת אלוקים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת, להתחבר, להזדהות, להתמלא מהאמת האלוקית. אז דעת אלוקים דרכי השם, הניסיים והנצחים, אנחנו עוד לא יודעים מה הם, אבל, שלום עליכם לכולם, אבל אנחנו אמרנו שאפשר לזהות אותם, לחפש אותם קודם כל בתוך המצוות. יש במצוות משהו שהוא לא כתוב, זאת אומרת, אנחנו לומדים את ההלכה בצורה מדויקת, אנחנו אפילו לא מערבים הלכה והגדה, לפחות לא ב-2000 שנים האחרונות. אנחנו לא מערבים הלכה והגדה, אבל אחרי שניסחנו את ההלכה בצורה מאוד כפופה לכללים של הש"ס ופוסקים, אז אנחנו מקשיבים רוב קשב להיגיון הפנימי, למנגינה, מנגינת החיים, לקלוט אותה. אז יש בתוך ההלכה דרכי השם, אמרנו בשלושה מקומות, דרכי השם שבתוך ההלכה, את דרכי השם אנחנו מחפשים גם בספר תולדות שמיים וארץ, במובן של להתבונן, כמו שאומר הרמב"ם, להתבונן בטבע, להתבונן באיך אלוקים ברא את העולם, איך אלוקים ברא את הכל, בהשגחה שבתוך הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה וכל הנגזרות שלהם. כשאתה מתבונן בזה, אתה רואה את הסבלנות האלוקית, למשל. אתה רואה את ההליכים שנמשכים מיליארדי שנים קדימה, איך הכל בסופו של דבר מגיע למטרתו, מגיע למקומות שלו, אתה עומד, זה יכול להיות ללמוד מדע, וזה יכול להיות סתם להסתכל בחיים ובעולם, ולהגיד, לזהות באמת בלב, מה רבו מעשיך השם, כולם מה עשית? לא סתם גיסמות, וזה יכול להיות מקום שלישי, במקום השלישי, כי זה עושה לי אסוציאציות תחרויות, אז לא מתנגל לי טוב, מה נגיד במקום, במרחב השלישי, שצריך לקרוא את דרכי השם, זה בהיסטוריה האנושית, זאת אומרת, לא בהיסטוריה הגשמית של העולם, בהיסטוריה של הרעיונות, של התרבויות, של מבנה נפש האדם, זה לא נקודתי, שום דבר פה לא נקודתי, שום דבר פה לא מקרי, שום דבר פה לא מהרגע להרגע. זה חלק מתהליך מאוד 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 מובנה. כשאתה מסתכל על העולם לא ככה, אתה מסתכל על העולם תלוש. אני עכשיו חושב שההוגים הפוסט-מודרניים, בדיוק ככה מסתכלים בעולם, אין איזה רצף של התפתחות מבחינתם, הכל כאוטי, הכל המצאות, הכל שקרים, אין צירי התנגדות, בסדר, אני לא צריך לדבר עליהם. אין הכי נמי, זה לא יוצא יותר מדי דעת אלוקים מהאמירה הזאת שהיא לעצמה. ונסתכל על כל, אז נעזוב אותם רגע, למרות שאני צריך כוח בשביל לעזוב אותם, אבל אני חוזר, יש ציר התפתחות, יש ציר התפתחות. איך הציונות לא נפלה משום מקום, והאינדיבידואליזם, לא פתאום איזה משוגע החליט להיות, וגם הפוסט-מודרניזם, לא פתאום איזה מנובל בצרפת החליט שהוא יכתוב ספר ששגע את כולם. זה גדול ממני וממך, זה גדול מהם איזה פרט, התרבויות הם, יש גיבורי תרבות ויש אנשים שקידמו מאוד וכתבו ספרים שהשפיעו, אבל הם תוצרים של איזה תהליך שהוא גדול עליהם, גדול עליהם לאין ארוך, יש פה איזה נגע אלוקי. לזהות את דעת אלוקים בדרכה שהם דרכה שמסעים ונצחים עומדים מעל לכל גבול, לכל מסגר של זמן של מקום. אני חושב, אני קצת מתלבד במשפט הזה, כי מה עומד מעל כל גבול? מה עומד מעל כל מסגר של זמן ומקום? אני חושב שיצא לביטוי דרך. מסגר זמן ומקום זה תמיד תלוי זמן ומקום. אז זה נקודה, זה לא דרך. אז אתה מראש מצמצם את היכולת שלי לזהות אותך, לזהות אותך, כי אני מזהה אותך רק בגיל מסוים, במקום מסוים. דרכי השם, השם הוא לא נמצא רק בגבול מסוים, הוא סגור בזמן. הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך, ולפי זה אתה כל תופעה שאתה בוחן אותה, כדי לפעמים אותה בשתי מדרגות, שיש את הבחינה ההלכתית, זאת אומרת, המדעית, מה קרה פה עכשיו, ומאיפה זה בא, ולאן זה הולך. זה דבר כל כך בסיסי, להסתכל ככה על החיים, אתם יודעים, מסיעת שערים, כולכם זוכרים פרק על הפותח במילים, יסוד החסדות שורש העבודה התמימה, שהתברא ואדם, מתאמת לאדם מה חובתו בעולמו, מה גם התור שישים עליה. אחרי זה הוא כותב, מה אורנו חז"ל. אבל אני חושב שהמשפט הראשון הוא עצמאי, עומד בפני עצמו. יסוד החסדות שורש העבודה התמימה, שהתברא והתאמת לאדם מה חובתו, מה גם התור. שיש לך מבט ומגמה. יסוד החסדות שורש העבודה התמימה, קודם כל שאתה בן אדם עם מבט ומגמה. זה לא בן אדם שנותן לרוח להעיף אותו מחר. אני אהיה פה, מחר אני אהיה שם, ואני לא יודע, ומה בא, ומה מסתדר. אני לא צריך לדעת מה יקרה עוד שבוע. אבל אדם שמסתכל על החיים שלו בתור, איך ויהיו הבאים בבתים בבתינו שלום, חסוכים יכול לתחת, ומנוקים מכל אבון, ומדובקים בעירתך, ומדובוקים בעירתך, כמו שהרב ציודה חוזר ואומר. זאת אומרת, הימים דבוקים אחד לשני. כשלנסות להסתכל על מערכות יחסים, על האופי שלי, על אישיות שלי בתור קו, בתור קו מנחה. יש איזה עיקרון, מה אתה רוצה, ברור שאתה קו מנחה. זה ברור שהאופי שלך הוא קבוע עמוק מאוד בפנים, קבוע לא במובן שהוא מקובל. יש לך שורשי אישיות, נכון? פסיכולוגים יכולים לנסות לאתר את הטראומות ותפיסות העולם הפנימיות שלך, שגורמות לך להגיב לכל אירוע בצורה שונה ממה שמישהו אחר להיותך יגיב לכל אירוע. יש היגיון, יש קו מנחה, יש שורש. למשל, הלימוד הזה בשס, זה מעניין, זה מאפיין רק לדור האחרון. הלימוד שמה שנקרא ראשי הישיבות, רב שמעון, רב חיים, רב שמעון שקופ. הלימוד שמחפש את שורשי הסברות, הוא לא מאפיין את בראשונים אתה, יכול למצוא איזה ביטויים מאוד מאוד נדירים, ברור שהוא מזה שמסביר את הראשונים. אבל אין ספרים כאלה בכלל, כמעט, בסדר? בניגלה, אם אתה מבא לך, ספרים של כללים, זאת אומרת של רעיונות עומק, של אתה לא מתרץ באופן נקודתי. אפילו בתנך, שזה יותר מתקדם, אז הרבה, רוב הפרשנים זה הסבר על הפסוק הזה, ופשט המילה, ומה היה פה, מה פה, כל דבר נקודתי, נקודתי, נקודתי. וגם מי שפורס את העירה מעבר, נניח הברבנל, והלשך, והמלבים, אז זה בממדים מאוד מאוד מצומצמים, זה. הברבנל אולי הוא הכי זה ששואף לקחת מכלול, הוא שואל את כל השאלות על הפרק, אבל גם הוא הרבה פעמים מפרק את השאלות נקודתית אחד-אחד, הוא לא מוצא איזה עיקרון אחד שיענה לכל ה-15 שאלות שהוא שאל בהתחלה. הגישה הזאת של לנסות לחפש דרך, זאת אומרת עקרונות, מבט כללי, גישה שהתפתחה מאוד מאוחר, גם בית המדרש. מה שורש הסברה, מה עומק הסברה. אז דעת אלוקים דרכי השם, הם שוללים את ההכרח המכוער והנשפט של עבודה זרה, מצד אחד, מצד שני, החול יבוז והתפיסות של הכפירה והספקנות. זאת אומרת, אדם נאלץ, כפירה וספקנות זה מצוקה, זה חיים, סליחה, מאוד לא פשוטים, חיים מאוד כואבים, אבל אתה נאלץ להגיע להם בלית ברירה, כי אמונה בלי, קשר לאלוקים, בלי דעת אלוקים, בלי התארים, אני חוזר לשפה של הרב קוק, זה חונק אותך בסוף, זה לא אתה. אז אתה יכול להיות חזק. אדם יכול להיות חזק ולהירתם למען אידיאל גדול, ולהתמסר אליו, אבל אם זה לא הוא, אם האידיאל הזה לא מרים אותו, לא פורס את כנפיו, לא מגדל אותו, בסוף זה חונק, בסוף זה חונק, כמו שראינו בעמוד הקודם. חשבתי ש... ברוך השם, שכולם יקימו בית בעזרת השם, כשאדם פוגש אישה, איך הוא יודע אם זאת אשתו או לא אשתו? חשבתי ש... מה זה חשבתי? אני הרבה פעמים אומר את זה לאנשים. האם המפגש איתה מגדל אותך? את המפגש איתה הוא נוצר קשר ונוצר את אהבה, ובדרך כלל כשאתה אוהב, אז אתה משקיע במי שאתה אוהב אותו. אתה עסוק בו, אתה חושב עליו, אתה... וזה מאוד יפה, אבל השאלה אם זה גם גורם לך להיות עסוק בך, במובן הטוב שלנו, השאלה אם זה פורס לי כנפיים. השאלה אם אני נפגש עם הנשמה הזאת, זה בגדול, במרחב, גורם לי להיות יותר אני. מדגיש יותר את הצדדים החיוביים שבי. אם יש שם תארים, או יש שם רק עצם, יש שם איזה משהו מדהים שאני מאוהב בו, נניח שצריך להגיע לזה בכלל. אז כשיש דעת אלוקים בדרכי השם, זאת אומרת, אתה חי, אתה מנסה להיפגש עם זה, ככה. דעת אלוקים זה ממילה, איפה, מי אני, מי אני. איך אלוקים מדבר אליי, ולא איך הוא מדבר עליי. זאת אומרת, לא איזה פקודות הוא נותן לי, הוא גם נותן לי פקודות, איזה יופי. איך נוצרת מערכת יחסים? איך אני מתפתח? אני רוצה לומר שלכולם פה ברור שזה הדבר הכי לא אגואיסטי בעולם. זה הדבר הכי לא עסוק בעצמך. כי אז יש כאלה שואלים, אם זה אני שואל איך התורה עוסקת בי, ובסופו של דבר, אין פה שום נשמע, אני לומד תורה, או אני חי חיים של תורה, כי זה כיף לי. אני משתמש באלוקים בצורה, קרדום לחפור בו, לא בצורה כל כך גסה, אבל בעיקרון זה סוג של קרדום לחפור בו, כי כיף לי, כי העולם בחוץ לא מעניין אותי, וזה יצרים ותעבוד, ולא בא לעשות קריירות. אז הדרך הזאת היא דרך נעימה, לכולכם זוכרים את ההקדמה של עגלי טל, נכון, מסכים אותה הרבה פעמים, שיש כאלה שאומרים שאם אנשים נהנים מאוד מאוד מהלימוד, שטייגן משהו מבין, שאפשר לארגן איזושהי נחת, אפשר לארגן בצורה פסיכולוגית את הלימוד, בצורה כזאת שאנשים נכנסים על זה והולכים על זה בפייט, כמו שכדור עושה, להבדיל. אפשר להרגיע אנשים שאומרים להם, תשמעו, תרוצו אחרי הכדור, תזרקו אותו. אפשר גם ליצור שם להט. אפשר לעשות שטייגן בכדורסל. אנשים מתמסרים את זה, והולכים את זה, ומתלהבים את זה, ורבק, והם מתים מהיפות, והם שואבים מעצמם את כוחות האחרונים כדי לראות התקפה מתפרצת. להבדיל, אפשר ליצור את זה במדרש. אז היו כאן שזלזלו בזה. לימוד כזה, שאתה יוצר רבק בערבית. באנו ביידיש, נדבר גם בערבית, מש. אז זה לימוד כזה שנראה לא לשמע, ככה. הוא מביא ציוטים כאלה, הוא יוצא נגדם בחריפות גדולה מאוד. הוא אומר, זה הלימוד הכי טוב, זה הלימוד הכי לשמע, אני אינה מזה, תהנה מזה מה. עדיין אין עבירה ליהנות, כנראה שגם לא תהיה עבירה כזאת, תהנה מזה. אנחנו שמחים, ליהנות ולשמע זה אותו דבר. תלוי איזו ענה. אם זו ענה שאני חפור באגו שלי, ואני רק חושב איך לנצל כל מיני דברים, אז זה ענה מגונה, זה ענה מסורבת, זה ענה פרטית. אבל שעשות אחרי זה שעה שעה עבודה תמימה, שיתענג על השם, מה זה יתענג על השם? יתענג על השם זה... שוקר, יתענג על השם זה זהות של חיים, נוצרת זהות של חיים, בין לבין התורה, בין לבין נקיות, זה דרך ארוכה, זה צריך להגיע לחסידות, צריך בוודאי לעבור את הנקיות בשביל זה. אבל כשיש דעת אלוקים בדרכי השם, זה מדבר אליי, כן? אני חושב שזוגיות... טובה היא זוגיות, שאני חייב, כדי לקנות בית בישראל, אני חייב לעשות, אני חייב לעבוד קשה כדי שאשתי תרגיש טוב בבית, כדי שיהיה לו נעים, ובאותה מידה, אבל באותה מידה, אני חייב לעבוד קשה כדי שאני ארגיש טוב בבית. אני לא מתחתן כדי להרגיש טוב, אני מתחתן מתוך נטיות הרבה יותר גדולות, אבל אם אני לא מרגיש טוב, קודם כל זה לא בית. אני לא רוצה להרגיש טוב בגלל שאני אגואיסט, יאללה תוותר, יאללה תסלח. אם אני לא ארגיש טוב בבית, זה לא יהיה בית. זה לא יהיה בית. זה יהיה פקודות של בית, זה יהיה מערכת הפעלה שיגידו לי מה לעשות ואיך לעשות. אבל אני רוצה, אני חייב, זה השליחות, זה מה שאלוקים מבקש ממני. זה מה שהאומן מבקש, זה מה שהנשמה מבקש, תרגיש טוב בבית, טוב בבית. זאת אומרת, אנחנו באים, המבט הראשון שלנו לבית זה, אני מוכן לוותר בהכל. אבל זה אסון אם תוותר על הכל. כי אז תמחק אל הבית, ולא תגדל לבית, הבית לא יהיה אתה. יש איזה משהו, שוב, לשם שמיים. כמובן שאני עסוק באיך היא תרגיש טוב בבית. והייתי צריך להיות עסוקה באיך אני ארגיש טוב בבית, ולפעמים יש טעויות, אז צריך לתקן אותן. פספוסים כאלה, צריך להחזיר אותן אל התלם. אני צריך להרגיש ביישוב, אתם יודעים, הרב גורן בזמנו, התיר ביישובים חדשים ביהודה ושומרון, הוא התיר לטפל בצמחייה. למרות השמיטה. למה? כי מה זה יישוב הארץ? בסדר, בדרבנן, כל מיני דברים כאלה. מה זה יישוב הארץ? אני מתכוון שאתה בא, חלוצים, היום זה כבר קצת מאחורינו, התקופה הזאת, בזמנו שהקימו את כל היישובים החדשים, זה היה אידיאליזם, ולמען עם ישראל, וגאולת אדמות. אבל אם לא היה לך טוב ביישוב, זה לא יישוב ארץ ישראל. לא באתי לאיזשהו שיהיה לי טוב, אבל אם לא תרגיש קהילה, אם לא תרגיש שנעים לך, נשאו לא יהיה יפה, נעים, ברמה הבסיסית, לא, אתה לא צריך לדוף עכשיו על לדגם את הבית שעשו אותו בונבונירה. אבל באופן בסיסי, כן, באופן בסיסי, החיים צריכים, אתה צריך להיות, צריך להיות, אתה. אין דבר כזה בלי להתאמץ, אין דבר כזה בלי למסור את הנפש, אתה לא, לא תגיע לשום מקום. אבל זה אמצעי, זה אמצעי. המאמצים, הקרבה, הסליחה, הוויתור, הם אמצעים, הם לא המטרה. המטרה היא חיים, מטרה היא חיים. לכן כדי לבנות יישוב, אי אפשר לבנות יישוב, אם לא נעים לך בישוב. אם השכנים לא מוצאים חן בעיניי, זה לא יעזור שנעי הבית נעי. אתה חייב, אני משתמש מילה חייב, סליחה שאני ככה, אני אעשה לכם הפסקה מתודית של כמה שניות, תודה על הסבלנות שגיליתם. זה מדבר אליי, זה מדבר אליי, כן, אני רוצה ללמוד תורה, אני עובד קשה, אני לא חייב ליהנות מלימוד התורה. אבל אני חייב לבוא, אני חייב, זה חייב שבסוף זה יבוא במקום שאני רוצה בזה, אני מאמין בזה, אני משתייך לזה בזה. אני לא מדבר במשהו אגיסטי, מה זה עושה לי להיות חפור כל הזמן, מה זה עושה לי, מה זה עושה לי, מה זה עושה. יש, איך זה מדבר אליי? אתמול התקשר אליי בחור, שלמד בכמה ישיבה, באיזו ישיבה אחרת, כמה שנים טובות, ואז הוא עבר לישיבה שלנו, הוא היה בישיבה שלנו חודשיים, שלושה, ועזב. וזהו, אחרי זה, הוא כבר נמצא הרבה זמן בצבא, באיזה תפקיד חשוב, והוא התקשר שהוא רוצה שאני אלך לחופה. אז אני אומר לו, מה? אתה בקושי היית פה, אני זוכר את השם שלו איכשהו. אבל תלך לישיבה שהיית בה הרבה שנים, איך אני אומר, לא, לא, אין מצב, אין סיכוי, אין סיכוי, אבל לא ישיבה. הוא אומר, שווה חברון זה התורה שלי. אמרתי, מה התורה שלי זה? זה, היית פה חודשיים, שלושה. זה אומר, כן, אבל לא פלונטרים אלוקים. כמעט במילים שלו. לומד הרבה תורה, לא פלונטרים אלוקים. הוא אומר, אני הייתי צריך להיות מצידי שבוע בשווה חברון. זה לא משנה. הוא אומר, הגעתי לשווה חברון, שמעתי משהו, זה פתר את הפלונטר, וזה הוא ממשיך קדימה. עכשיו התורה היא שלי, עכשיו אני חובה התורה. זאת הוא למד מאוד טוב כמה שנים, וזה יכול להיות סיפור הפוך דרך גם שזה. הפלונטר הוא טוב שווה חברון, ונפטר במקום אחר. באמת, זה רק כפי לדוגמה. הייתה למערכת יחסים עם העצם, אני קורא זה במילים של הרב קוק. והוא מאוד השקיע בה, הוא מאוד עבד בה, הוא מאוד רוצה לעשות טוב מה שהשם אומר, וללמוד הרבה. ומשהו באיזה שיעור שהוא שמע, אני לא יודע, יכול להיות שיצא ככה מהצד, יכול להיות שלא התכוונתי. סידר לו את העסק, סידר לו את העסק, ולא יודע למה אני צריך להעניש אותי, אבל יר נריאת, אתה תזמין אותי בעזרת השם? שווה יציק לך.
בטח, בעזרת השם.
ומה יקרה אם לא תזמין אותי?
אין סיטואציה כזאת.
נעבור ברשות, בלי נדר בעזרת השם. במהרה. בימינו, תפילה בעזרת השם. אז יש בדרכי השם דעת אלוקים, וזה שולל את ההכרח המכוער והנשפל של מה שהוא חונק אותך, ואם משהו חונק אותך, אז אין לך ברירה. אז אין לך, לך יש מה, אתה יכול להיות חזק, וחזק, וחזק. תראו, גם כשדברים מערכות יחסים של תארים, אתה חייב להיות חזק. אבל כמו שאמרתי, אתה חייב להשקיע באשתך. להשקיע באשתך, המון, המון, המון. אבל בסוף, זאת אומרת, אנה אתה נושא פניך, כמו שאומר, גם היא משקיעה בי. לא בגלל שיש פה סחר מחר, לא בגלל שאני ויתרתי לך כבר 3.16, ואת רק 3.15. לא במדדים האלה, כי בונים פה בית. בונים פה בית. ואני חלק מהמחים של הבית. אז בונים פה בית גם עם אלוקים, ואני חלק מהמחים. אלוקים רוצה אותי. אלוקים רוצה אותי. אני רוצה אותו, זה בטוח. אז בטח יש מאמץ מסירות נפש. אבל יש משהו שאם יש רק מאמץ מסירות נפש, אז זה נורא יפה. באמת זה מרשים, דיבורים כאלה שכל החיים מתאמצים, מתאמצים, מתאמצים. אבל קודם כל זה לא יכול להיות ציבורי. אדם נורמלי לא יכול להיות הסטייפלר, בסדר? אדם נורא, לא יכול להיות כזה מתמיד כזה שרק למה תורה ולהתירה לכל מיני. אבל זה לא רק פרקטי שאדם נורמלי לא יכול להגיע זה, אלוקים מחפש. שוב, אני לא עושה השוואה ביני לבין את המתחם חצפלו. באופן אישי. אבל הדרך, אלוקים מחפש אותך, והוא לא רק מחפש שתתפקד מולו. מה שהבנו בחי כתב כבר לפני אלף שנה, חובות הלבבות, ולא רק חובות הלבבות. איך הנפש שלך היא כזאת? אז זה שולל את ההכרח המכוער והמשפל, שכל מיני תרבויות נוראיות. קמים כל מיני תרבויות עם מחירים מאוד מאוד כבדים, אתה שואל למה הם לא הולכים לתורה? והתשובה שכתובה פה היא מאוד מאוד פשוטה, הם לא הולכים לתורה, בגלל שהתורה מצוירת להם, הם לא משתמשים במילים של המאמר הזה, אבל התורה מצוירת להם כעצם ולא כתארים, זאת אומרת, תורה היא אולי מאוד קדושה ומרוממת, אבל היא דורש להם למות, היא דורש להם למות. ככה זה נראה.
שאלה.
אני שמח ומאושר לאחר 22 דקות, הראשון שמתייחס אליי פה היום. כן.
לכאורה, אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים היום, הדגש הוא אמור להיות הפוך. כלומר, זה לא חידוש על זה שצריך לחיות טוב. אנחנו חיים בחברת שפע, כולם חיים טוב, וכולם יש... זה כאילו הפך להיות המילטה דפשיטה. נראה לי שיותר שכחנו את המסירות נפש, את המחירים.
כולם חיים טוב, אתה אומר?
כן. אני חושב שבדורות הקודמים לא התקרב איכות חיים במובן החילוני של המילה למה שאנחנו חיים היום. לא שבן אדם חווה חוויה של מסירות נפש והמחירים שהוא חווה. היום כולם סודרים, כולם טוב להם. שוב, לא כולם, כן, אבל בגדול אני מסתכל כחתך כללי על החברה, נראה לי שכבר עברנו לצד השני.
ספר לי איפה זה, אני גם רוצה. איפה כולם חיים בטוב? אני מחפש את זה כבר כמה? ב-57 שנים האחרונות. מה כאן? שיש לכולם אוכל ומכונית, אז אני ככה...
אני מתכוון הרב. דבר מחדש את שם השם למציאות הפשוטה.
מה זה חיים טוב, הרב אבישי שלמה זלמן, הכהן קוק רוזנפלד? תסביר
לנו. לוי.
גם קוק זה לא בדיוק דימת רעש.
מה זה חיים טוב? הכוונה, מה שהרב דיבר על זה.
רגע, אני ארחיב את השאלה שלי. כשאני אומר שאתה צריך להרגיש בבית טוב, מה אני מתכוון שאתה צריך להרגיש סולטן טורקי? לאיזה טוב התכוונתי כשאתה צריך לבנות להרגיש בבית טוב? אני, ברוך השם יש שפע מטורף, אין אף דור מיומות בריאת העולם, אני חושב, שחי ברמת חיים חומרית כל כך גבוהה. רפואית, כלכלית, תנאי חיים, כמויות של אוכל, סוגים של אוכל. אין, היום האוכלוסיות הכי רעבות בעולם, הכי מנהלות בעולם, דוחות העוני, שבאמת קשים, חיים הרבה הרבה יותר טוב מאשר כל דור אחר. אין פה ספק בכלל. אני לא יודע מה זה נקרא חיים טוב. אין, ברור שאנחנו לא התכוונו עכשיו בדיוק לאותה שפה. לחיות טוב זה לא... אני גם לא בטוח שהדורות הקודמים הייתה להם מסירות נפש יותר עליה. אני חושב שהתורה נוכחת הרבה יותר היום בחיים של אנשים מאשר. היא הייתה נוכחת לפני 30 שנה או 50 שנה. מקום שמותנים לרוח. לחיות טוב, אם... אנחנו לא מתכוונים לרמת חיים כלכלית, נכון? ודאי שלא לזה התכוונתם. אנחנו מתכוונים, דעת אלוקים דרכי השם, זה מדבר עליי, תשמע, אם דוב גרונר הולך לאצל, הוא משתתף בהתקפה המשטרה הבריטית ברמת גן, הוא עולה לגרדום, אני חושב שהוא חי טוב. אני לא הייתי רוצה להיות לגרדום ולא להיות בצינור, בימים אדומים של פרעות ודמים ולילות. מפעילים של יאוש. אבל הוא חי טוב, הוא חי טוב כי הוא לא עשה טובה לאף אחד. זה מה שעניין אותו, זה מה שהדליק אותו, זה מה שבער בו, זה מה ששימח אותו. אם הוא ידע שזה שעולה לגרדום יקרב את תקומת מדינת ישראל, אז הוא במקום הכי עליון. טוב, אני מתכוון, זה החיים שלי, זה החיים שלי. אני לא רק מגויס למה, אני לא מוחק את החיים שלי. להיות מערכת יחסים טובה עם אשתי, יכול להיות שהמשפחה מתמודדת עם כל מיני אתגרים וקשיים, גלים, חיפושים, חס שלום. אבל זה החיים שלי, אשתי זה החיים שלי. אני זוכר את סבא וסבתא שלי, נוחם עדן. בעיניי, אני שואל אהבה מה זה אהבה, זה סבתא הייתה בשבע שנים האחרונות שלה במחלות זקנה קשות מאוד. אני לא יודע, היום נקרא לזה בשם, אז נקרא לזה בשם, אבל זה הסתייטות מוח קשה מאוד מאוד מאוד. ברחו לי עכשיו המונחים הרפואיים שכולכם מכירים אותם לפי דעתי. שיטיון, כך קוראים לזה בעברית. איך קוראים לזה?
דימנציה.
דימנציה, כן. אתה רואה את אשתך האהובה והיקרה, הולכת ומתפוק, עוברת כל שיריות הבינה והשכל, ולא לשלוט בסוגרים, תסלחו לי שאני מכניס אתכם לשם, וריר נוזל מהפה. והיא לא מזהה כלום, סבא שלי שבע שנים חי את סבתא שלי. הוא היה עסוק בה, היה אלף פתרונות, תאילנדי, פיליפיני, מה, לא עניין אותו כלום. היינו לוחצים עליו לחצים אדירים שיצא לנוח לשבת, נחליף אותו. כל שבת שהיה יוצא לנוח, זה היה שבת של גנום. הוא היה בפניקה כל השבת. מה קרה לסבתא? מה קרה לסבתא? מה קרה לסבתא? כלום, הוא השקיע בטן שם, לא קיבל כלום בחזרה. כלום בחזרה, זה הייתה כבר קליפת גוף חלולה. נשמה נראה שהייתה עברה מזמן לעולמות עליונים. הוא לא עשה טובה לאף אחד, הוא לא הרגיש שבשמיים ישאלו אותי. זכה שפעם את השכן שלו, אמר לו, אתה צריך עכשיו קדימה, אתה לבד כוח בשנים, אולי תחשוב וליצור קשרים משפט. הוא כמעט רצח אותו. כמעט רצח אותו. כשאני אומר, טוב, באמת אתה צודק, יש לך משפיע עלינו שפע, גם בשמי, גם מוכני. אבל טוב זה הזדהות, זה ממלא אותי, זה החיים שלי. לעת כשזה החיים שלי, אז אני מוכן לסבול, אני לא עושה טובה, אני לא גיבור, אני לא חכה לצלה שלי. אני גם לא, כאילו, מה שאומרתי זה לא הסבל, מה שאומרתי זה שזה יצליח, שזה ידבר אליי, לחיות טוב במובן של שירות מוסרת את נפשה כדי להקים את מחלון לתחייה. מה? לא תעבור, מה? והיו בעיניו, הנה, והיו בעיניו כאים אחדים בעבדו אותה. שיעקב רואה ותרחל, שבע שנים, וואו, שבע שנים, זה מטורף, זה לא עובר. אבל זה בשביל רחל, זה בשביל רחל. היה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה בשביל רחל, אתה יודע מה? מה אני בונה בזה? אני עוד מעט מקבל את רחל. נשארו לי שש שנים ושמונה חודשים וארבעה ימים. זה עוד יותר מתקרב. אז אני מסכים איתך מאוד מאוד מאוד, בשאלה שלך, אני מסכים איתך, שאפשר לבנות חברה של עצם, לא של דרכי השם. מה אני מקבל מחברה של עצם? אפשר לבנות עולם דתי מאוד מאוד מדוגם טוב, שיש בו איזה מסלול כזה. בלי לדבר על הקשר של אלוקים. אפשר לבנות עולם שדי נוח להיות בו דתי. שההכשרים מכשירים גם מוצרים טעימים, לא חייבים לתת רשירת מוצרות טעימים. ובסך הכל זה די נוח להיות דוס. אפשר להרגן עולם כזה שאתה מדוגם, תעסוק באמת באגו שלך. בקריירה שלך, בווילה שלך, במכונית שלך, בפלאפון שלך. ואיפה האידיאלי, ואיפה משמעות החיים, ואיפה תוכן החיים. וזה נחמד, כן, אתה נותן צדקה, אבל... וזה, אני מניח של הכיוונים האלה כיוונת. שיש איזו הסתיידות עורקים, יש איזה סוג של הצלחה שכבר הכל יבואו ימים אשרי בהם חפץ. חפץ זה טעם החיים, חפץ זה רצון פנימית. אז אני עושה דאפר, אפשר לנות קהילות כאלה דוסיות ונחמדות, ועובדים בהם טוב, ודואגים לנוער, ויש גם פרויקטים של חסד גם של היישוב, וקידושים, ודף יומי, ואיפה החזון, ואיפה הרוח, ואיפה אלוקים? איפה מערכת היחסים שלי עם אלוקים? אז שיניתי המון פונקציות, זה מאוד חשוב גם, אני מאוד שמח בזה. וזה מובן מעולם, אתה בונה חברה שאין מצב שהילד שלך, אתה גדל במוסדות הכי טובים, אתה משלם גם הרבה. אז בואו שילך כמו כל החבר'ה שלו לישיבה, והוא הולך לאיזה מקצוע טוב, הוא ילמד אותו. עכשיו הכל מדוגם, יש שם מלידה ועד אחרי 120, הכל בתוך מסגרות מוגנות, אורניות, דתיות. וזה חשוב מאוד כל המערכת הזו, ברור שזה חשוב מאוד, אבל אלוקים רוצה. בקיצור, איפה שאיפה לתיקון עולם? איפה אתה שואל את עצמך איך העולם הזה איתי ובלעדיי לא נראה אותו דבר? איפה אני מטביע חותם? איפה אתה פורץ דרך? זה לא צריך להיות מה שיכתבו עליו בעיתונים. זה יכול להיות בעבודת המידות שלך, זה יכול להיות אצל השכנים שלך, זה יכול להיות משפחת אומנה, זה לא משנה מה. איפה אני משנה את העולם? איפה אני מתקן אותו? איפה אלוקים מדבר איתי? ולא רק נותן לי פקודות. מה מדליק אותי? מה מדליק אותי מסורת הנפש? מסורת הנפש שלי שער חי, כן מתן.
לא, אני שואל איך מתחנכים לדרכי השם? זאת אומרת, איך אנחנו בונים סביבה וחברה ודור שחושב בצורה כזאת?
יש לך גם תשובות, נכון? לא רק שאלות.
לא. אני פה בצד השואל.
שכחתי להגיד לכם שגם אני בצד השואל. אני אגיד לך איך מחנכים לא לדרכי השם, זה אני טוב. בסדר? איזה מערכת יחסים אני בונה עם הילדים שלי, עם התלמידים שלי? מערכת יחסים של עצם, מערכת יחסים של תארים. בוא נתחיל עם הילדים. אתה סומך עליהם, אתה בוטח בהם, אתה מדבר איתם. אני חוזר לשורה הראשונה של מאמר דעת אלוקים. כל חיזיון בין מוחשים בין שכלי, הבא להתייצב, רק כותב הפוך, אתם זוכרים? זה לא נכון. לא ככה מדברים. החיזיון לא בא להתייצב מולי, אני בא ורואה משהו. אתה רואה נוף, אתה לומד פיזיקה. לא הפיזיקה באה אליך. למה הרב קודם הפוך? כי הרב חושב הפוך. כי הרב אומר, אלוקים בראת העולם לעיניך בלבד. אלוקים הוא זה שבא אליך, אלוקים סומך עליך, אלוקים בוטח בך. שאלה הכי בסיסית בכל מערכת חינוך. חינוך, גם במערכת. האם אתה מאמין בתלמידים שלך? או שאתה מנסה להנדס אותם? אם אתה בוטח, ואם אתה סומך עליהם. האם אתה חושב שאתה מחנך הדגול העליון בא להגיד להם את האמת? או שאתה קורא להם משותפות של בוא ניצור ביחד עולם חדש? האם אתה רוצה שהם יעשו את מה שאתה רוצה? או שאתה רוצה שהם יעשו את מה שהם רוצים? זאת השאלה הגדולה. תראו, אנחנו הגדולים והבוגרים, ואנחנו לא יכולים
להגיד. ששנינו נעשה את מה שהשם רוצה.
לא הבנתי אותך.
כאילו שנינו, אני דווקא חשבת ממני שהרב חותר לזה שלא, שנינו מחוילים למטרה עליונה יותר, לא משהו שהוא, משהו שנותן לנו שאיפה, לא משהו שנותן לנו, בוא נראה איך אנחנו נמצא את הכוחות שלך. כאילו, לא קואוצ'ינג כזה, זאת אומרת, משהו שהוא, אנחנו שואפים לאיזו מטרה שהיא יותר גדולה משנינו.
אני מסכים איתך מאוד שלא מדובר פה ברצון. אני חושב שקאוצ'ינג זה משל שאתה אומר אותו. אבל השאלה היא איך אני פוגש את אלוקים? והתשובה היא שחינוך לדעת אלוקים זה חינוך. אני יכול, קל לי מאוד לשבת פה ולהגיד לכם. אבל כשזה מגיע לחיים זה הרבה יותר מסובך. איך הילד שלי יפגוש את אלוקים? דרך מה שאני רוצה, דרך המטרות שאני חיילתי אותו אליהם? דרך האמיתות שאני למדתי, או שגם, בוודאי שכי אני אבא שלו. אבל זה קיים גם בו, זה קיים גם בו. אלוקים ברא העולם, והתפקיד של העולם הזה זה לגלות בתוכו את האידאות האלוקיות, או שלא, או שזה הרבה יותר מזה. או שכשהעולם יגלה בתוכו את האידאות האלוקיות, אז הן יהיו הרבה יותר גדולות האידאות מאשר לכם שהיו כשהן יהיו תלושים, כשהן יהיו תלושות האידאות, כשהן יהיו מופשטות. זה שהעולם הזה מגלה בתוכו חסד, זה משהו הרבה יותר עליון מאשר מלאך של חסד. הרבה יותר אלאי. אז איך אני מחנך לחוסר דעת אלוקים? זה חינוך שהמחנך יודע את האמת, הוא יודע מה נכון, הוא חושב איך להעביר את זה לתלמיד. אז יש לו סבלנות לפעמים, לפעמים יש פחות סבלנות. איך הם בישיבה למשל? יש בישיבה איפה מתפתחת הערצה לרבנים. ויכול להיות שזה מקום בגילאים צעירים. הערצה ילדותית, מה זה ילדותית? שאין בה מורכבות של גוונים. שהם פוגשים רב, יש שיעורים מעניינים, אז הופכים אותו לאיזה טוטל כזה. כשהופכים אותו לטוטל, זה הרבה פעמים גורם לאדם לרצות להיות הרב הזה, בסדר? כמו אומרים במדרשות, יש בנות שרוצות לחפשות חתן שנראה כמו הראש מדרשה שלהם. פחות בתת מודע שלהם. ואז נוצרות קטסטרופות. ואז ההימלטות הזאת, לדרכים של כפירה ושל כל המסלולים, הם בנויים, הם בנויים. זאת אומרת, אם מישהו היה מלא מלא הרצה, אז בפנים תתפתח, או שהוא יהיה מחוק, או שיתפתח בפנים איזו מרידה, ואז משהו קטן אצל רב שלא נמצא חן בעיניו, אז הוא יקרוס לגמרי, אז הוא כבר נגיד, תחזבתי קשות מול הורים ומול מורים, זה שני מאותו דבר. מערכת יחסים נכונה מול רב, זו מערכת יחסים שמזהה, היא ביקורתית גם, ביקורתית אבל לא כמובן הציני של המילה מזמזם. מערכת יחסים מול רב, מערכת יחסים שצריכה להיות עכשיו, מערכה מאוד מאוד גבוהה בוודאי. אבל לא מחיקה, ואתה לא עסוק בכמה הוא גדול, אלא בכמה התורה שלו מגדרת אותך. יש שלבים שאתה ממחה, כן, יש שלבים שאתה, גם באוניברסיטה, אתה פוגש מרצים שאתה עומד נדהם מולם. יכול להיות, בחיים אתה פוגש הרבה, אבל אתה לא מפגש עם אנשים כדי, יש ז'אנר כזה של סיפורי צדיקים, שאתה קורא אותו, אין לך כלום, לא קשור לחיים שלך. בגיל 4 הוא ידעת השס בפיוט, בגיל 7 הוא ידע אותו בעיון, בגיל 8 כבר הייתה לו רוח הקודש, הוא לא ישן ולא אכל ולא שתה, הוא רק דיבר עם מלאכים. מה זה נותן לך? איפה זה מרמם? אז הוא מקדם אותך, זה נותן לך. יש בעולם הקטן הזה אנשים גדולים, זה נחמד, תרצה ברכה טלפון. סתם גם מפגש עם רב, ללכת לצדיק שהוא יברך אותי. מה קרה פה? מה קרה? סיפר לי אדם שאבא של חבר שהיה, היום קוראים לזה לייט, אז תראו לזה מזרוך מקלעות להיכנס להגדרות האלה. אדם יקר מאוד, אבל לא בדיוק תמיד הקפיד על קלה כמחמורה. ואחרי הרבה שנים אני פתאום פוגש בן אדם שנראה כזה רב ברחוב, הוא קורא לי, אני לא מזהה, וזהו. היה עם זקן כזה. מה קרה? אני הייתי חבדניק. למה אני הייתי חבדניק? אז הוא מסע לניו יורק, טיול. ואמרו לו, הולך לרבי, מעניין אצל הרבי. זה הלך בתור חוויה אנתרופולוגית, הוא הלך לרבי מלובביץ'. ואז היה שם מאות אנשים בבית המדרש, חילקו כוסיות, משקי כאלה קטנות לכל אחד, ושרים, מדברים, ואז הרבי נועץ בך עיניים, ומסמן לך ואתה שותה, ככה זה היה מקובל, כל אחד מחכה לתור. אז הוא היה ממש כיפסה, חיכה, אני לא יודע כמה זה דיבר אליו. ואז הרבי מסתכל עליו, וסימן לו לשתות, ואותו רגע הוא נהיה חבדיק. זהו, אמיתי לגמרי. שינה את אורכות החיים שלו. זה מפגש עם מישהו ששינה אתך. הגודל של הרבי, זה לא משהו מיסטי, אתה יודע מה זה מיסטי. זה לא תלמיד חכם, רבי גדול שאתה בא, הוא מקבל ברוכן, נותן לך מים קדושים, ואתה ממשיך להיות אדם קטן, ממשיך... אבל קיבלת ברכה מהצדיק. קיבלת ברכה מהצדיק. ברכה מהצדיק, קודם כל זה מפגש עם הצדיק, השתנית, קרה משהו. קרה משהו. זה שמעת שיעור, עשית משהו, ירים אותך, אם לא, אז קוראים לך מחשבות, לא משנה. איך מחנכים לזה? זה חינוך שיש בו, מזה אפשר מאוד המון מהפוסט-מודרניזם, זה משהו שצריכים לקבל מאוד. זה המון אומץ, המון ענווה, המון אמון בבנים שלנו, בתלמידים שלנו, בעם ישראל. אתה לא בא מלמעלה ומסביר כל הזמן מה נכון, נכון. לא בגלל שאתה פלורליסט ואין לך מסירות נפש שלכם, בטח יש. אתה רוצה, אבי, אני רוצה שהילד שלי יהיה הכי אידיאליסט שבעולם, אני רוצה שהוא יהיה קשור לאלוקים ברמה הכי גבוהה שבעולם, בוודאי שאני מסכים איתך. השאלה, איך מחנכים לקשר עם אלוקים של התארים ולא של העצם. וזה, הדרך הזאת היא דרך יותר מצופחת חתכתים, אתה צריך לזהות בכל הכוח מה כבר קיים בו, מה גדול בו, מה מדבר אליו, באיזה שלבים הוא עסוק. אתה עסוק בו, ולא ב... אתה עסוק בילד, אתה נותן לילד להיות הוא. זה מאוד מסובך, תראו, זה מערכות חינוכיות שמחויבות להעביר את הילד בבגרות. שאם המערכת לא, אם הילד לא יעבור בגרות, או אם משרד החינוך יזהה שיש ממוצע נמוך מדי, אז הוא ישלול בשל מוסד, או ייצור דימוי רע, ולא ישלחו את אנשים. זה מאוד, גם בבית שלך, יש כללים ונורמות, ואתה לא עבד ואשתך היא לא שפחה, שצריכים כל מיני להתרוצץ ולנקות אחרים ולעשות מה שהם שברו. ברור שאתה לא רק חולם על איזה עוד 30 שנה, הוא סוף סוף ידע על המתנית אלו השתקות. אני גם לא חושב שזה הפקרות, אני ממש לא מדבר על הפקרות. אבל כשיש הרבה אמון, אז השיח, אני למדתי את השיח נאום, שקשה לומר שהיו שם מתודות חינוכיות יותר מדי גדולות. שיעור אמונה, למדנו שיעור אמונה יפה בכל הראשון. קיצור, יש הרבה ביקורת שאפשר להביא את השיח נאום. מה אני זוכר את השיח נאום? כזה דבר שחדר לי עמוק לתוך הלב, זה שהרב יובל התייחס אליי בתור בן אדם. בתור בן אדם בוגר. זה מעט מאוד סיטואציות היו כאלה, כי לא היה כמעט, היינו 500 תלמידים כמעט, 480 תלמידים, והיה יותר מדי סיטואציות. איך הוא צוחק מהבדיחה שלך? אני זוכר שברחנו לימית. המחזור ברח לימית. אני הייתי זה שנשאר כדי לדווח לו למה הייתי בזרקות כל כך הרבה פעמים, שמרות פעם אחת זה יתות הלוסט, אז אני הייתי צריך להישאר כדי לדווח לו. אז בבוקר הרב יוגן מגיע לתפילה, ובכל המחזור רק אני הנציב, הוא אומר לי, איפה המחזור? הוא אומר לי, אמרתי לו, נסעו לי עמית. קודם כל הוא צוחק, מתגלגל מצחוק. וזו התגובה הטבעית שלו, מה, ברחת משרד החינוך? קודם כל הוא צוחק. אחרי זה הוא אומר לי, איך אתה לא ברח? איך אתה נשארת פה? מה זה? והתגובה השלישית, אחרי המחד בוקר, הוא ואני נסענו באוטו שלו לימית. אז לקח יותר שם מפרנס חנה לב. אתה רואה, אתה מספר לו בדיחה, איך הוא צוחק מהבדיחה שלך, איך הוא שואל לדעתך, אמרת משהו בשיעור, איך הוא קונה את זה. הרב יוגב בעיניי היה מחנך דגוס, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא למד אי פעם, ואם הוא היה כותב כבר הרבה, בגלל זה זרקו אותו ממדרשייה דרך כלל, בשנתיו האחרונות. כי באו כל מיני פרופסוריה, כמובן שחלק מהאנשים שמכירים לי, אני לא אדבר עליהם יותר. אבל הם זרקו אותו כי הוא דמות לא חינוכית, ואז נכון, הוא דמות לא חינוכית, במובנים שעצם הוא דמות לא חינוכית. מעונים של תארים, הוא האדם שהיה נטוע עמוק בעולם החרדי, והוא היה מלא אהבה לחבר'ה שהיו באמת ציונים דתיים, באמת הוא לא חשב חבורת טיפשים בו. אני זוכר, בסדר, אני זוכר שהוא אמר לי, אתה בן אדם, אני סומך עליך, יש לך מה למד אותי, אני יש מה למד אותך, בטח, בטח. אבל זה משהו יקרן לי כל הזמן, והאמנתי לו. תשמעו, תפקיד אבא, בשתי דקות האחרונות. מה תפקידו של אבא? בעזרת השם פה, כולם הבאים, כולם יהיו הבאים. מה תפקידו של אבא? מה אבא מספר לבן שלו? עכשיו מספר לבן שלו, לא בת שלו. אבא מספר לבן שלו שהוא הכי שווה בעולם. בלי מילים, עם מילים זה פחות חשוב. תפקידו של אבא, וזה המורשת של בן יוצא מאבא. אולי אני אגיד על דרך השלילה. מי שאין לו אבא, מי שאין לו אבא בפועל, שמי שאבא שלו בגד בתפקוד האבאי שלו. אז כל החיים הוא מפחד מהעולם. הוא מפחד ליזום, הוא מפחד... אדם כמו הרב שמואל אליהו. זה אדם שיש לו אבא, לא רק במובן המטאפורי של המילה. אמרתי, אבא שלו סיפר לו, בלי מילים, אתה הדבר הכי טוב בעולם. אתה הדבר, אני אוהב אותך, מגיע לך לחיות. כי האדם יש לו בעומק של הנשמה שלו. אמון שמגיע לו לחיות, הוא מוכן אחרי זה לצאת לקרבות נגד כולם. הוא מוכן שישפילו אותו, יבזו אותו, הוא מוכן שידרכו עליו, הוא מוכן לקחת סיכונים. את הביטחון העצמי שלו, את נקודת הוודאות שלו, הוא לא שואב מהחברה. אז יש לו שאים גדמה. מה זה? זה מזליחה לנו מאוד. אם יש לי אבא בתוכי, אז אני מוכן לקחת סיכונים כלכליים, ולקחת יוזמות, והלכת למהלכים שאולי יחריבו הרבה דברים גם בי. אבל זה לא יערוג אותי, זה לא יערוג אותי, כי יש לי אבא. יש לי אבא בנשמה, מישהו סיפר לי, אני מת עליך. אתה מדהים, אתה מדהים, אתה... היה שווה שתיוולד, שווה שתיוולד. זה לא מספיק, אם אדם אומר את זה, אבל זה לא מספיק בשביל שתהיה גבר. זה לא מספיק. אם אין אבא, אתם יודעים שחלק גדול, הפסיכולוגים אומרים ש... איך הוא נטיות, תוך מגדריות, איך קוראים לזה, בכל מיני שפות מכובסות. מי שאין לו אבא, הרבה פעמים זה שמביא למשיכה של דברים לדברים. כי אין את נקודת הוודאות הפנימית הזאת, הזהות, שאני יכול להישאר לעצמי, אז מחפשים איזה גבר אחר שיספר לי את זה. זה פשטני מדי מה שאמרתי עכשיו, אבל בעיקרון. לא, מתן שאל, איך מחנכים לזה? אני חושב מחנכים לזה. אם אני לא כזה, אני לא יכול לחייך לזה, אין מצב. בשביל להאמין בילדים שלי, אני צריך לעמוד באתגר הרבה יותר קשה מתן. אני צריך להאמין בעצמי, שזה באמת משימתן. אני צריך לפתוח שיש אלוקיי בקרבי. ואיך הנביא אומר? על כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני כל הרעות האלה. על זה שחשבת שאין אלוקים בקרבך. זה שהתייאשת מזה שאין אלוקים בקרבך. אלוקים בקרבך, אם אתה מחפש את התארים, לא רק את העצם, אז מקור המפגש עם אלוקים הוא לא רק הפסוקים של התורה. הפסוקים של התורה זה רק נקודת המוצחה. ואיפה אתה בתוך זה? איך אתה מפתח חיים? אתה לא יכול לקיים רק את כל יחוד שבת. אתה, כל יחוד שבת מארגנים לך איזה משהו. צריך להתקלח לפני שבת. אז המקלח לפני שבת זה אחד האירועים הכי דרמטיים, אני לא יודע מה. כי כולם מתקלחים בשעה האחרונה, ואין מספיק מים, ואין לחץ, ויש שתי מקלחות על אותו דין שמש, וכולי וכולי וכולי. להתקלח לשבת, בואו ניכנס לביתו, מה שאני משחרר אתכם עוד דקה. זה אירוע בנפש להתקלח לכל שבת. זה אירוע, מי שתובל במקרה בכלל. אז אירוע בנפש, אני מתקלח לכל שבת. בואו נעשה מזה אירוע. מה קורה? בואו ניכנס לראש. אני לא רק מוריד את הבוץ מהמצח, אני מוריד משהו, את חיי החול אני מוריד. להתלבל שכל שבת, תראה. בואו נשקיע דקה, בסדר? מה זה להתלבש לכבוד שבת? אז כמו להתלבש לכבוד החתונה של הבן שלך, בסדר? פני שבת נקבה, תעצור רגע. תעצור רגע, תתקלח, אם אפשר להתקלח כמה שעות קודם, לחשוב על זה. כבר מחצות. מי שתעובר לכבוד שבת, וואו, מלך, אני לא יודע מה. איך מצב המקווה ביישוב שלכם? יש מקוואות שהמים מלוכלכים, יש מקוואות שהלכלוך רטוב, זה כל מיני סוגים. אבל אם יש אפשרות נורמלית לעשות את זה, איך אתה לא רק עושה את זה? איך אתה נכנס לראש? מתקלח, רחיצה פנה על דבר גם. אתה עושה את זה בכיף, אתה נותן למים החמים לשטוף מעליך את ימי החול, את ימי החול, אתה מרגיש כאילו אתה עולה, גם אם אתה במקלחת שלך בבית, תנסה להרגיש במקווה. נסה להרגיש עולם מרחוצה. שים את החולצה הלבנה, לא רוצה להגיד לך אם צבע לפחולצה. ותחשוב, אני עכשיו זה מלכותי, אני חייב נכנס לזה. אני סתם את הדוגמה, כי עכשיו יום שישי, אז אני תדוגמה הזאת. איך אתה עוזר בבית לכבוד שבת? זה לחץ כזה, יכול להיות, יש איזה שד ככה, הגמרא אומרת, יש איזה שד של ערב שבת, מכירים אותו? זה לשכנים שלכם הוא מגיע, תמיד הוא מנסה לעשות מריבות ולחצים, במיוחד בחוב, כשהשבת נכנסת ב-4:20, אז השד הזה זה לפספס ששבת באה לעשות לי משהו, ולא רק לתאם רשימת הוראות. בטח אני אקפיד על רשימת הוראות, חבל על הזמן. האירוע הזה זה התרגלות, מתן שואל איך לחנך, זה יותר מאיך לחנך, איך לגשת לתורה, איך לגשת לחיים. דעת אלוקים זה כמו מאמר הדור, זה מאמר יסוד באיך חיים תורה בארץ ישראל. ברכת השם ידידיי, מחילה שהברזתי בה קודם, אני מקווה מאוד שמשתדל מאוד שזה לא יקרה יותר ההברזות שלי, ויש לנו רכז בוגרים חדש באופק, אנחנו עוד לא נגלה, אבל אני מקווה שכבר בשבוע הזה סוף סוף נחזור החיים מתקדרן למסלולם. נריה אלון פה איתנו, התבשרנו שספר שיריו על מסכת שבת הולך לצאת, ואיך שקיבלתי אותו הזאת התחלתי להתרגש. אני חושב שזו בשורה אולי לעם ישראל, אני לא מזונזל. אני חושב שסליחה, אני אגיד מקצת שברכה, אני חושב שאתה באמת משורר, לא אחד שמחפש חרוזים ו... איכשהו קשור, באמת פותח לי פה את השירים שלך, זה עולם חדש, אז אני מחכה בהתרגשות לילד החדש שאתה מוליד לנו לעולם. כל טוב ידידיי, שבת שלום, ברוכים תהיו.
שלום.